אנחנו עצרנו שבוע שעבר בפרק ב', המהר"ל הביא פה את הגמרא במסכת שקלים. הגמרא מתארת שמה את מתן תורה, בעצם את מסירת הלוחות מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו. נכון? שמה אנחנו יודעים עם... מביא את הגמרא הזאת כדי להוסיף קומה בהבנה שלנו את היצר הרע שיש בעם ישראל. כלומר, הכותרת של הפרק הזה זה בעצם מה פתאום יצר הרע בעם ישראל. עם ישראל זה עם קדוש, הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות עם השם, וכור היצר הרע הוא רק יפריע. תודה רבה. וגם, הייתי אומר, אומר המהר"ל, ככל שאדם נהיה יותר צדיק, אז עוד יותר יצר הרע אמור להיות ממנו והלאה, אבל בדיוק הפוך. כי חז"ל מלמדים אותנו שכל הגדול מחברו יצור גדול עמנו. את המשפט הזה צריך להבין בשתי מובנים. כל הגדול מחברו יצא גדול אימנו, כלומר, אומה שהיא גדולה מחברותיה, גדולה משאר האומות בעולם, בהכרח לאומה הזאת יהיו יצרים גדולים. למה? כי האדם בעולם הזה יש לו בחירה חופשית. יש לו בחירה חופשית בין טוב לרע. ואם אדם הוא גדול, אם יש אומה שהיא יותר גדולה, יותר עם כוחות של טוב יותר משאר האומות, אז ממילא יהיה לה גם כוחות שמושכים להפך, לרע, טוב ורע. ככל שאדם גדל, הוא גדול יותר ביכולת שלו, של הטוב, של הטהרה, של הקדושה, אז ממילא גם יצר רע הוא יהיה תמיד בהתאם. זה באופן כללי. וגם באופן פרטי, ככל שאדם ממש מוציא אל הפועל יותר ויותר את הטוב שבו, את היושר שבו, את החסד שבו, את הצדיקות שבו, את הטהרה שבו, מילא גם היצר רע הוא גם כן, הוא מתחזק. כי כל החיים המוסריים שלנו, החיים הרוחניים שלנו בעולם הזה, זה בחירה חופשית. ובחירה חופשית זה אומר שהעוצמה של הטוב והעוצמה של הרע, הן תמיד צריכות להיות באותה מידה. אז עם ישראל באמת עם גדול יותר מכל שאר האומות, ולכן באמת יש לעם ישראל יצר רע יותר מאשר שאר האומות. ככה מסביר לנו המהר"ל. אז זה עקרונית, אובייקטיבית, ההבדל בין ישראל לאומות. ישראל גדולים יותר, אז יש להם יותר יצר הרע. אבל הוא בא והוסיף ממה שהתחלנו שבוע שעבר מהגמרא במסכת שקלים בתלמוד ירושלמי, שם הוא מסביר שזה לא רק שיש איזה משהו, איזשהו מדרגה מסוימת שיש בישראל שהיא יותר משאר האומות, אלא גם אצל עם ישראל, המעלה שלהם משתנה בזמנים שונים. לפעמים הם מאוד מאוד מתרוממים, גם לצערה הוא מאוד מתגבר. לפעמים הם לא בגובה כזה, אז גם לצערה הוא יהיה גם לא עוצמתי. והוא מביא לזה לדוגמה, את הדוגמה אולי הכי קיצונית, זה שזה מתן תורה. עכשיו, זה מה שדיברנו, התחלנו לקרוא שבוע שעבר, את הסבר המהר"ל על הגמרא הזאת שם בירושלמי, מה קורה ברגע מתן תורה, שזה ברגע, בעצם הרגע, האירוע, המעלה העליונה ביותר שישראל אי פעם הגיעו אליה, מתן תורה, ושם יש את חטא העגל. למה יש את חטא העגל? בכלל לא מתאים. עכשיו יש פה איזה אירוע מאוד גדול של קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, ישראל דבקים בקדוש ברוך הוא, ודווקא שם, כמו שאמרנו, זה לעומת זה, אם יש מדרגה כל כך עליונה, אז יש גם יצר הרע מאוד מאוד גדול. זה תמיד הולך ביחד. היצר הרע הוא גם בדיוק בהתאמה למעלה. כלומר, בזמן מתן תורה, שמקבלים את דבר השם, ויש נבואה לכל עם ישראל, ורואים את הקולות, ושומעים את הדיברות, ויש דבקות גדולה בקדוש ברוך הוא, אז היצר הרע שהתעורר זה לא יצר הרע של לשון הרע, או יצר הרע זה משהו אחר. דווקא יצר הרע של עבודה זרה. שזה ההפך הגמור מהמעמד הזה של הדבקות בשם במתן תורה. בסדר? שם אנחנו... זה אני אומר בשביל עצמי, אני מרענן איפה אנחנו נמצאים. בסדר? אם יש שאלות, אז כמובן שואל. אז הגמרא שם מתארת שברגע שישראל עשו את העגל, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת את הלוחות. כן? אני קורא פה רק את הגמרא שוב פעם. הוא אומר, כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, מעשה חטא העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן. במצד הקדוש ברוך הוא, זהו, אתם לא תקבלו את התורה, אתם לא ראויים לתורה. גברו ידיו של משה וחטפן. משה חוטף ולוקח את זה. והוא שהקדוש ברוך הוא משבחו. לכל היד החזקה יש למד לידה דגבר על ימין. הקדוש ברוך הוא שבח אותו שהוא חטף את הלוחות. אבל את הלוחות האלה לא קיבלנו. הלוחות האלה נשברו. משה שבר את הלוחות? הלוחות זה לא איזה חפץ. הלוחות זה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מדרגה של חיים. מדרגת חיים מאוד מאוד עליונית. אם היינו מקבלים את הלוחות הראשונים, כן? אז העם ישראל היה מתעלה למדרגה רוחנית שאין כמותה. אמרתי אלוקים, אלוקים אתם, כמו הקדוש ברוך הוא, אמרתי הכוונה, התכוונתי, אני נותן לכם לוחות ראשונים ואתם כאלוקים. הכוונה, אתם לא מתים. אתם חוזרים להיות כמו אדם ראשון לפני החטא. אכן, כאדם תמותון, כי היה חטא העגל ובאמת איבדתם את המדרגה הזאת. אז נתינת הלוחות זה נתינה של מדרגה רוחנית. אז קיבלנו את הלוחות הראשונים? לא קיבלנו. קיבלנו ולא קיבלנו. קיבלנו והם נשברו. מי שבר אותם? משה? נכון. כך כתוב בפסוק. משה שבר את הלוחות. אבל הוא שבר את הלוחות לא כי הוא כעס חס שלום, או לא כי רוצים להניש אותנו, אלא חטא העגל בעצם שבר את הלוחות. חטא העגל בעצם גרם לנו לאבד את המדרגה הרוחנית של הלוחות הראשונים. קיבלנו לוחות שניים. לוחות שניים זה פחות מלוחות ראשונים, אבל הרב קוק מסביר באיזה מקום שאם אנחנו נדבק בלוחות שניים בתורה שיש לנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז לאט לאט נוכל להגיע חזרה למדרגה הזאת של לוחות ראשונים. אנחנו עוד לא שם. עכשיו יש פה רק עוד איזו השלמה קטנה סביב הגמרא הזאת, מה זה הדבר הזה שמשה רבנו הוא גבר על הקדוש ברוך הוא? כמובן זה לא בצורה של באופן כפשוטו, שמאבק כוחות ומשה מכריע את הקדוש ברוך הוא. לא. אלא זה בא להבליט משהו מאוד משמעותי גם בשבילנו. הקדוש ברוך הוא נותן התורה ומשה רבנו מקבל התורה. נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. משה רוצה לקבל. מי משני הצדדים הוא יותר זקוק לעשות את מה שהוא רוצה לעשות? האם הקדוש ברוך הוא זקוק לתת? הוא חייב לתת, הוא תלוי בזה, הוא חייב לתת את התורה? פשוט שלא. האם משה חייב לקבל את התורה? יכול אדם להגיד, לא, הוא יכול להסתדר בלי. אבל לא. המהר"ל מסביר שזה שמשה גבר, זה לא כי הוא הכריע את הקדוש ברוך הוא יותר חזק, לא. זה רק בא ללמד אותנו, על עצמנו, על משה רבנו, על כל עם ישראל, לדורות, כמה שהתורה היא חיונית, היא הכרחית עבורנו. אנחנו חייבים אותה. אנחנו חייבים אותה. כן? זה מה שהוא רוצה ללמד אותנו. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא, אפשר, ייתן, אפשר, לא ייתן. אבל אצל משה זה לא אפשר נקבל, אפשר לא נקבל. לא, בלי תורה, אם ילמד אותנו משה רבנו, אין לנו חיים. אין לנו חיים. זה קריטי. זה חמצן, זה אוויר. כמו שאדם הוא חייב אוויר, הוא נמצא בתוך המים, הוא חייב אוויר, חייב אוויר. ככה משה רבנו הוא חייב את התורה. משה רבנו הוא מבטא את כל המעמד של כל עם ישראל. פה אז נקרא את זה פה, זה בעמוד י' ג' מצד שמאל למטה, 10 שורות האחרון. ואמר כי גברו ידיו של משה. וזה מפני, יש לכם את זה, אתם עוקבות, זה בסדר? ואמר כי גברו ידיו של משה, וזה מפני כי משה הוא המקבל, והתורה היא השלמתו. כלומר שבלי התורה הוא חסר. אז הוא חייב את זה, זה השלמות שלו. זה החיים שלו. לכך כוח של משה שהוא המקבל, יותר גובר מאשר הכוח של הנותן, הקדוש ברוך הוא. כאשר התורה היא השלמתו. לכך ידיו של משה גברו על ידו של הקדוש ברוך הוא. כלומר זה לא גברו ממש באופן פיזי, אלא מה שחז"ל מתארים, כאילו היה פה איזו התגברות פיזית של משה על הקדוש ברוך הוא, זה בא ללמד את זה שהקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך לתת התורה, לא, זה לא איזה משהו שלא חסר לו כלום. כן? אבל אצל משה, אצל עם ישראל, מאוד חסרה התורה. מה שהתורה היא שייך אל השם מדבר, אשר השם מדבר חשבי התורה. יותר גובר הכוח הזה שהתורה שהוא שייך על משה שהוא השלמתו, ממה שיהיה לשם מדבר שמשפיע התורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אינו איזה הכרח להשפיע, אבל ישראל שכרח לקבל. כן? והנה התבר סיבת החטא של ישראל, שסיבתו הוא היצר אשר מתגרר בישראל, אתר אשר אמר. אז מה שכן אמרנו בשיעורים הקודמים, שיצר הרע הגדול בישראל, הוא בעצם נובע ממעלתם. יש מעלה גדולה שיש יצר הרע גדול. זה מסביר לנו את העניין של יצר הרע, אבל עדיין אנחנו נשארים במקום הזה, בפרק פה, שיצר הרע זה באמת איזה דבר שהיינו רוצים בלעדיו. אבל מה לעשות? מעלה גדולה. זה בא גם עם כוחות גדולים, יצרים גדולים. ככה זה עובד, זה מין... ככה זה. אבל מה התועלת שבזה? יש תועלת ביצר הרע? לא, זה מפריע. היינו רוצים להיות רק עם יצר טוב. אבל מה לעשות? יש מעלה גדולה. יש יצר גדול, זה בא, זה גיבנת. יש לך מעלה גדולה, יש לך יצרים טובים. אז גם, אז יש איזה יצרים רעים שנלווים לאירוע. כך אפשר לחשוב. ובאמת היינו מעדיפים להיות בלי יצר הרע. ואפשר להבין את המחשבה הזאת. אבל בא המהר"ל עכשיו, הוא הולך להסביר הסבר שני. מה זה הדבר הזה, מה התופעה הזאת של יצר הרע באדם, ובפרט בישראל. אז הוא הולך לחבר את שתי ההסברים. וזה אני מחדד. ההסבר הראשון היה, כל הגדול מחברו, יצר גדול ממנו. עם ישראל עם אומה גדולה מכל שאר האומות, עליונה, אלוקית, טהורה, כן? במהות של עם ישראל. גם אם יש אנשים מעם ישראל שלא חיים, על פי הטהרה, על פי הקדושה, זה לא משנה. הנפש שלהם היא כזו. עם ישראל הם כאלה. עם ישראל הוא עם גדול. גם אם לא תמיד מתנהג בגדולה. גם אנחנו לא מושלמים. אבל אנחנו כאלה. אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ובשביל מה, מה התועלת החיובית ביצר הגדול הזה? מה הוא בונה? מה הצעת השם העמוקה והמאוד מאוד מאוד חיונית? ואנחנו לא רוצים לוותר על יצר הרע. עד כדי כך. זה משהו, המחשבה יותר עמוקה. כי באופן פשוט, יצר הרע הוא האויב, והיינו מעדיפים להיות בלעדיו. טוב, אנחנו גדולים, אז יש יצרים גדולים, אין מה לעשות. זה שלב א', שלב ב', עמוד י' ד', הוא מתחיל כך. כן. כי מה ש... שאלה טובה. כי מה שיוצא מהגמרא שמה, שזה לא רק שלעם ישראל יש מעלה גדולה, ומילא אל מול זה יש להם גם יצר רע גדול, אלא שהמעלה הזאת, ומילא גם היצר, זה משתנה בזמנים שונים. כן? בתקופות שונות זה משתנה. מה שהיה בהר סיני זה מעלה עליונה וגם יצרים גדולים שלא היו בשוטף ביום-יום. זאת אומרת, זה משהו שהוא משתנה. בסדר? ועוד יש לך לדעת ולהבין. אנחנו נקרא כמה שורות, שתדל להבין. עוד יש לך לדעת ולהבין. כי הדבר שהוא שלם, הוא מסולק מן החיסרון. אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חיסרון מצד מה. וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה ונחשב חסר. ואחר חיסרון יימשך ההדר והחיסרון הגמרי. נקודה. הבנו משהו? כל המילים פה זה בעברית, נכון? זה נשמע כמו איזה כתב חידה כזה. מה הוא רוצה להגיד? הדברים, נקרא את זה שוב, בסדר? עוד יש לך לדעת ולהבין, כי הדבר שהוא שלם, הוא מסולק מן החיסרון. כלומר, הדבר שהוא שלם, הוא לא חסר. נכון. מה החידוש? נכון. הוא מסולק מן החיסרון, כמובן הוא לא, אין לו שום חיסרון, הוא מרוחק מן החיסרון. אפשר לקרוא את זה ככה, ולא נראה לי זה הכוונה. הדבר שהוא שלם, אין בו חיסרון. דבר שהוא שלם הוא מסולק, הוא מרוחק מאוד מחיסרון. כן? כלומר, השולחן הזה הוא שלם, אז הוא לא חסר. נו, ברור. אם השולחן חסר, אז הוא לא שלם, נכון? מה, זה נראה פשוט מדי, אבל זה לא פשוט מדי. הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החיסרון. אבל הדבר שאינו בשלמות, יש בו חיסרון מצד מה. ברור, אם הוא לא שלם, יש בו חיסרון. אם הוא לא חסר, זה אומר שהוא שלם. המשפט הוא פשוט מדי. אני רוצה להגיד דבר כזה. מה זה שלם ומה זה חסר? באופן פשוט אנחנו רגילים להגיד ששלם זה משהו, זה מציאות מאוד אידיאלית.
זה דבר
מושלם. זה שלם. זה אין, אין, אין יותר מזה. הדבר הכי, הכי טוב שיכול להיות. כי זה שלם. כן? הדבר שהוא חסר, זה דבר גרוע. אולי יש בו קצת דברים טובים, אבל גם הוא בעצם הוא חסר. דבר גרוע. כן? אדם שהשלים איזה משימה. הנה, הדבר הזה מושלם, הבית הזה מושלם. השולחן הזה הוא שלם. ואם יש חצי שולחן או חצי בית, אז זה חסר. נכון, יש פה חצי, אבל זה לא מתפקד, כי הבית הזה עוד לא עשו לו גג, אז הוא חסר. חיסרון זה דבר חסר, לכאור. הדבר שלם זה מושלם. לא? זה בסדר? זה בעברית. אבל פה רוצה להגיד משהו אחר. דבר שהוא שלם, הכוונה שבאמת הוא כבר בעצם, הוא הגיע לכל מה שהוא יכול להיות. מה? כן. כל הפוטנציאל שבו כבר מומש במציאות. כן? דבר שחסר, זה לא דבר שלילי. זה לא דבר רע. דבר שהוא חסר, זה אומר שעוד יש בו מה להוציא מן הכוח אל הפועל. כן? חסר זה לא דבר רע, אלא זה אומר שיש פה עוד פוטנציאל, עוד פוטנציאל, עוד פוטנציאל, או כמו שחזל יקראו לזה, יש עוד דברים בכוח שצריכים עוד לצאת אל הפועל. דבר שהוא שלם הוא לגמרי בפועל. פרה, כן, יגיד המהר"ל, זה שלם. למה? כי מה היא תעשה? היא רק תאכל, היא תשמין יותר.
אין לה להתקדם, כאילו.
היא רק, יש לה כבר מגיל 4 שעות, היא רק מתעבה. כן, היא רק גדלה, לגובה, לארוך, יש משמינה. אבל אין בה שום דבר בכוח שעוד לא יצא אל הפועל. כן? כל מה שיש בה כבר בפועל. אז זה מציאות שלמה. שלמות אידיאלית, עליונה, לא בכך, אבל זה מושלם, שלם. כן? אבל לעומת הפרה, יש את האדם. האדם הוא שלם? אם נגיד שהוא שלם, זה בעצם אומר שהוא כבר מימש בפועל כל מה שתמון בו בכוח. הוא לא. יש לעם, לאדם, יש כל כך הרבה מדרגות שהן בכוח, שהן בפוטנציאל, שבעומק האישיות שלו, אולי אין סוף. אז הוא תמיד חסר, לא במובן השלילי. תמיד חסר הכוונה, יש לו עוד מה לגלות, עוד מה להוציא אל הפועל, עוד פוטנציאל, עוד בכוח, עוד ועוד ועוד. אז הדבר השלם, הפרה, אין בה חיסרון, כי היא לא חסרה, היא עוד לא, אין איזה משהו שחסר גילוי, שעוד לא התגלה, שעוד לא מימשה, שעוד לא הוציאה אל הפועל. אין שום פוטנציאל שם שעוד לא התגלה. הכל כבר גלוי, אז זה שלם. שלם וזהו, בסדר, פרה. למה שהיא טובה, חלב, זה מה שיש. מה שיש בה, כל מה שיש בה בכוח כבר בפועל. כן, אבל האדם הוא חסר. למה הוא חסר? הוא יכול להיות אדם מאוד מאוד עם המון המון מדרגות ומעלות ושלמות ומידות טובות, והוא תמיד יחשב חסר. לא במובן שלילי, במובן מאוד מאוד חיובי. כי הוא אין סוף של מדרגות בכוח שעוד יכול להוציא על הפועל. הוא חסר גילוי, חסר עושה על הפועל של עוד מדרגה ועוד מדרגה. זה חיסרון נפלא. כן? אם אדם מרגיש שהוא שלם במידותיו, במעשיו, וזה, מה יקרה לו? הוא מומלל. זה חיים מאוד משעממים. הוא אומר, זהו, הגעתי ליעד שלי. זהו, לא, זה, אין לו שום דבר שדינמי אצלו. וזה גם לא אמיתי, כי באמת יש לו עוד ועוד 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 מה להוציא מן הכוח אל הכוח. ואם הוא חושב שהוא כבר שלם ואין לו מה להוציא אל הפועל, אז הוא רואה את עצמו כפרה. ככה, כן, הוא לא מבין מה זה אדם. ודאי וודאי אדם מישראל. שיש כל כך הרבה מדרגות נפשיות, אלוקיות, מידותיות, כל כך הרבה עוד מה להוציא מן הכוח אל הפועל, אז האדם לעולם יחשב חסר. חסר במובן הכי נפלא שיכול להיות. כן? חסר הכוונה, יש לי עוד, יש לי עוד מה לעשות, יש עוד מה לעשות. כן? אז מסביר פה המהר"ל, שישראל הם חסרים הם חסרים. וזה חיסרון שהוא יתרון, חיסרון שהוא מעלה. אז בואו נקרא את שלושת השורות האלה שוב, אני רוצה אבל לשנות קצת המילים כדי שאולי דברים יתיישבו. ועוד יש לך לדעת ולהבין, שוב, זה הכל סביב להסביר למה יש יצר הרע. הוא עוד לא אמר מה זה קשור, אבל קודם כל מסביר מה זה האדם. עוד יש לך לדעת ולהבין, כי הדבר שהוא שלם, כלומר, הדבר שהוציא אל הפועל כל מה שתמון בו, זהו, הוא לגמרי יצא אל הפועל, כמו הפרה, הוא מסולק מן החיסרון. הוא לא חסר גילוי. אין איזה משהו שחסר גילוי, שהוא עוד לא מימש, עוד לא הוציא אל הפועל. אין? אבל הדבר שאינו בשלמות, האדם, הוא לא בשלמות, כי הוא אף פעם לא מגיע לשלמות, כי יש אין סוף פוטנציאל לממש עוד ועוד ועוד. אז הוא לא בשלמות, אבל זה לא חיסרון. הנה יש בו חיסרון מצד מה? מה חסרון אצלו? עוד מדרגות שהן עדיין חסרות גילוי בפועל, הן עוד לא התגלו. אז זה לא חיסרון במובן השלילי, אלא זה פוטנציאל אדיר. אולי זה, יש בו פוטנציאל. כן, יש לו עוד לגלות ועוד לגלות. זה ברור, תשאלו אם זה לא ברור. בסדר? וזה מפני שאין לו, מי האדם, אין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה. כי אי אפשר לגלות אותה בשלמות הגמורה, כי היא אינסופית. ונחשב חסר. לכן האדם, זה עולה גם במקומות אחרים במעלה, האדם הוא לא אמור להגיע למדרגה של שלמות. הוא לא מגיע אף פעם למדרגה של שלמות. כן? אדם שנפטר זה משהו אחר, כן. אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה עד 120 שנה, יש מאמר באורות הקודש בחלק ג' של הרב, שאומר שישראל הם לא עסוקים בשלמות, אלא הם עסוקים בהשתלמות. נכון? מכירות את זה? אני פגשתם את זה. אנחנו כל הזמן משתלמים. להגיד שיש מדרגת שלמות, שזהו, סימנתי מטר, אני מגיע לשם, סיימתי, אז זה להגביל את הנפש שלנו, להגביל את האופק שלנו, את ההתרוממות שלנו, את ההתעלות שלנו, כן.
זה מה שאנחנו כאילו
שאנחנו במשהו שהוא
לא הגיוני.
למה לא הגיוני? אז זהו, אז אולי צריך להגדיר את זה אחרת, שהשלמות שלנו זה ההשתלמות. כן, להוציא מן הכוח אל הפועל, לגלות עוד מידות טובות, עוד מילים טובות, עוד דברים טובים, עוד כוונות טובות, זה השלמות.
אז מה שאני כאילו כל החיים שואפת אליו, זה פשוט להתקדם עוד בלי להגיע למקום
מסוים. להיות בתנועה מתמדת. בתנועה מתמדת. כן.
אבל יש
כאילו שלמות,
נגיד
כאילו,
נגיד
רוח
כל
שמשהו
כאילו, משהו קבוע מעבר
לנהל. יש אינסוף, אינסוף.
השם
משנה. יש עוד ועוד, מה? קשה להגיד עליו שהוא שלם, כי זה בעצם להגיד שאין בו חסרונות. מישהו חושב שיש בו חסרונות? זה דיונים בחז"ל, איך אפשר לאפיין, אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא חי? כן, כי הוא לא מת. זהו, הוא לא מת? הוא הרבה יותר מלא מת. הוא מקור חיים, אז בסדר? אז מה? אז כן, אז אנחנו... גם במדרגות הכי עליון רוח הקודש ונבואה, וזה לא משנה, זה אין סופי. כל עוד האדם בעולם הזה.
שלמות הזאת זה משהו שהוא
כאילו, כל מה שאמרנו שמדרגות, או שיש שלמות בגלל מסוים, מדרגות
שאפשר להגיע לשלם
לבם.
אבל
אפשר
להגיע
לשלמות, יש עוד שלמות, ועוד שלמות, ועוד שלמות.
כאילו, שואפים לשלמות
קטנה, כביכול. שואפים למה שאנחנו מסוגלים. אבל צריך לדעת שזה לא להגיע ליעד מסוים, זהו, כי יש לי כך וכך במידות שלי, בתפילות שלי, לא, זה אין סוף. אין סוף. נפתחו אופקים. נכון. נכון.
זה קטן. זה לא למה שאתה משהו שהוא לא הגיוני. כל החיים, כולנו פה שאנחנו עושים משהו שהוא לא הגיוני. ברור שאני מאמינה שבדרך יש נקודות שאתה כאילו... נכון, מה שאני אומרת, הנקודות האלה זה משהו הגיוני. אבל בסופו של דבר עכשיו זה משהו שאני יודעת שאני לא אגיע אליו בחיים.
לא צריך להגיע ליעד. צריך להתקדם עוד צעד.
אני רוצה להתקדם, בסופו של דבר, אני יודעת שאני לא אתקדם כדי באמת קשה, אבל אני מנסה כל החיים שלי להתקדם, להתקדם אליי, כאילו להיות שלמה.
מצוין.
עכשיו אני יודעת,
לא, יש שלמות. זה שאת מתקדמת עוד צעד, זה שלמות כבר. זה השלמות. זה השלמות. הוא בא לשנות את התפיסה שלנו, שלא נחשוב שאנחנו פרות. כי פרה היא נולדת, ותוך חצי שנה, שנה, שנתיים, זהו, היא מגיעה לשלמות שלה, כאילו כך וכך, חלב היא נותנת וכו'. אנחנו לא מתחילים באפס ורוצים להגיע למאה, וזה היעד. מתחילים באפס ואנחנו רוצים להתקדם, כל הזמן להתקדם, כל הזמן להתקדם. יש מה לעבוד, אבל יש, כל הזמן יש מה לעבוד. תקן את המידות, התפילות, החוכמה, החסד, העין הטובה, זה, החיים הרוחניים הם באמת עמוקים בלי סוף. זה תפיסה כאילו, אנחנו רגילים לסימון יעדים. וזה נכון, בהמון תחומים בחיים. ופתאום בעולם הרוח, גם בעולם הרוח אנחנו מסמנים יעדים.
לא, היעדים פשוט
יותר. כן, אבל לא להגיד, זהו, סיימת היעד הזה, זהו, אז אני מרגיש שהגעתי לרמת הצדיקות שאני הייתי רוצה. אפשר לחשוב ככה, אבל זה מגביל. אנחנו מסמנים את היעדים שאנחנו מסוגלים להתקדם בהם, אבל לדעת שבעצם זה אין סוף. זה לא אין סוף שהוא, וואי, אף פעם לא נגיע. לא, הגענו. מישהו הוא בתנועה, בתנועה. כל הזמן רוצה לבדוק את עצמו ולהתקדם ולשפר במידות טובות ובתפילה ובזה. זה, זה המציאות השלמה של האדם. טוב, זו מחשבה חדישה, מהפכנית. היא נכתבה לפני 500 שנה אמנם, אבל נכון, זו תפיסה... זה תפיסה שבהתחלה היא פתאום איננו, רגע, מה, אין פה גבולות, אין יעדים, מה, זה כאילו, רגע, שנייה, זה... אבל כשמסתגלים לזה, אז ההפך, זה דווקא עוד מאוד משחרר. שיודעים שאנחנו בתנועה מתמדת, תנועה מתמדת.
מה
אנשים
משתנים, נכון?
מה?
אנשים משתנים, נגיד, כל אלה שהם כאילו, נכון?
כן, אבל גם הם בעולם הזה לא פסקו מלגלות עוד ועוד ועוד ועוד. זה שהם כל הזמן משתלמים, זו שלמותם. זה קצת משפט קצת קשה. זה השלמות. זה השלמות. זה אנשים מיוחדים מאוד. יש איזה עין היה, אני חושב.
אנחנו רואים שאתה אומר לישראל חתום, זה לא... כאילו גם הבן אדם הכי גדול יכול
לחתום,
שלא מוריד
מהשלמות
שלו.
גם עושה
שם צדיק
חתם,
גם
אברהם אבינו,
גם
יעקב. אז למה
עכשיו
צדיק?
בגלל הדבר.
ממשיך כל הזמן בתנועה, ממשיך בתנועה. צדיקים אין להם מנוחה, כך כתוב. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מה זה אין להם? זה נשמע מתיש, למה לא אין להם חופש? לא, אין להם מנוחה, הם באמת כי זה ממלא את חייהם, כל הזמן להוסיף ולהוסיף ולהוסיף. כן? אתם מכירות מישהו ש-20 שנה עשה חסד, הוא אומר זה, מספיק אני חושב. לא, הוא כל הזמן מחפש אובייקטים, נעשו להטיל עליהם איזה חסד. כאילו, זה דינמי אצלו, זה חיים. זה החיים שלו. כן? אדם מתפלל ככה וזה יום אחרי זה רוצה להתפלל יותר בכוונה, אחרי זה רוצה לעבוד על מידות יותר. כל הזמן יותר ויותר. זה לא עבודה מתישה, הפך, זה עבודה שהיא ממלאת את החיים. ממלאת את החיים. כן? טוב, זה עוד יתברר. בסדר, בעזרת השם. אז מה שהוא בא להגיד פה, הוא בעצם הסביר לנו את עצמנו שאנחנו חסרים. חסרים במובן הכי שלם שיכול להיות, כי זה חיסרון בעצם אומר שיש לנו עוד הרבה הרבה בכוח שטרם יצא אל הפועל, ומה החיסרון שלנו שחסר, שיש עוד מדרגות שאנחנו חסרים, כי עוד לא גילינו אותם. גילינו אותם, אז עוד איזו מדרגה של השתלמות, אבל אז יש עוד משהו שאנחנו חסרים, כן? כמו לגלות ולגלות ולגלות, ועוד יותר ויותר. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל לעומת האומות, כן? בעם ישראל, בנפש שלהם, יש מעלות לגבי מעלות. והם בעצם, לעומת האומות, הם נחשבים מאוד מאוד חסרים. לא במובן השלילי, אלא במובן של הפוטנציאל העצום שיש. בסדר? טוב, מה המקום של יצר הרע פה? למה צריך יצר הרע? כן? זה המשפט הבא. שורה חמישית. ואחר החיסרון, יימשך ההדר והחיסרון לגמרי. מה זאת אומרת? הוא מסביר. לפיכך, אותם שיש להם המעלה העליונה, כמו ישראל, כמו תמידי חכמים, אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמורה. בדבר שאינו בשלמות, דבר זה נחשב חיסרון, לא חיסרון שלילי, אלא חיסרון של, יש עוד הרבה פוטנציאל שעוד לא מומש. ואחר זה נמשך חיסרון לגמרי, הוא היצר המביא אותו אל הרע אחר שאין המעלה שלו בשלמות. כלומר, אם יש לו יצויר אדם שהגיע לשלמות שלו, אז אין לו יצרה. והוא אומר שבני אדם, במיוחד עם ישראל, אף פעם לא מגיעים לשלמות שלהם. אז בגלל זה יצרה דבק בהם, כי יש להם איזה חיסרון. זה עדיין נשמע עונש. אבל הכוונה שמה שרוצה להסביר פה, שיצר הרע שפוגע דווקא במי שיש בו הרבה 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 מעלות בכוח, כי הוא עדיין חסר, הוא לא מימש את זה, היצר הרע הזה הוא לא עונש, הוא לא מכביד. הוא בעצם כוח שהוא מאתגר אותנו, והוא מכריח אותנו, ודואג כביכול, שאנחנו כל הזמן נוציא לפועל יותר ויותר. מה זאת אומרת? היצר הרע באופן פשוט מפריע לנו להיות צדיקים. באופן עמוק יותר מסביר פה הרע שיצר הרע, כן, הוא בעצם תוקף אותנו, ומה הוא רוצה? הוא רוצה למוטט את כל המדרגה הרוחנית שבנינו. כל המוסר שלנו, את כל הטוב שבנו, את כל הטהרה שבנו, רוצה למוטט הכל. אז אנחנו צריכים להיאבק בו. ועכשיו נאבקים בו, ובעזרת השם, משתדלים גם לנצח אותו. אז לא רק צלחנו איזה קרב, אלא ברגע שהוא ניסה למוטט את הטוב שבנו, והתגברנו בטוב כנגדו, הוספנו עוד מדרגה של טוב. גילינו, הוצאנו מן הכוח אל הפועל עוד מדרגות. הוא כוח שמכריח אותנו לצמוח. הוא מכריח אותנו לגלות עוד טוב, עוד טהרה, עוד גבורה, עוד קדושה, עוד איפוק, כן? עוד אהבה. הוא מכריח אותנו, הוא מאתגר אותנו. הוא כוח שכל הזמן, דינמי כל הזמן, כל הזמן, נותן לנו בעצם את האפשרות להתעלות. מכריח אותנו להתעלות. יכולים גם ליפול. אבל בעצם זה כוח שהוא מכריח אותנו להתעלות. לו ליצר הרע. ואנחנו יודעים שיש לנו המון בפוטנציאל, המון מעלות בכוח. טוב, אז בלי יצר הרע, אז אולי יום אחד כן נוציא מן הכוח אל הפועל, לא נוציא מן הכוח אל הפועל. זה לא יהיה מאוד דינמי אצלנו. אבל יצר הרע בא ורוצה למוטט אותנו לגמרי. זה מכריח אותנו לגלות עוד מעלות שיש בנו בכוח כדי להתגבר עליו. כלומר, כל התגברות על יצר הרע זה צמיחה. ולאומר שהתגרות יצר הרע בשבילנו זה בעצם הכוח המצמיח אותנו. כן? אמנם במסילת ישרים, וזה נכון, יצר הרע זה הרע. זה אנחנו נלחמים בו, וחבל שהוא נמצא במלחמה נגדו. אומר המהר"ל נכון, אנחנו נלחמים נגד יצר הרע. אבל יצר הרע זה לא טעות, זה לא דיעבד, זה לא מקלקל הכל, אלא ההפך, הוא הכוח שהוא מאתגר אותנו, הוא מכריח אותנו לעמוד ולהילחם על המדרגה שלנו, וככה אנחנו מגלים עוד מדרגות ועוד מדרגות ועוד מדרגות. כן? אדם בלי יצר הרע הוא לא יצמח להיות צדיק יותר גדול. אדם שיש לו יצר רע ויש לו יצר רע גדול מאוד, זה אומר שיש לו צדיקות גדולה מאוד בכוח, וככה מוצאים את זה אל הפה. כן? כמו דיברנו על זה, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, איך הוא נהיה צדיק? איך הוא קיבל את הכינוי הזה? בגלל אשת פוטיפה, שהוא התגבר על יצרו. כלומר, היא הייתה יצרה, זה בעצם כוח שרצה למוטט אותו, להפיל אותו לקרשים, והוא שחרית וערבית פעמיים ויום, הוא התמודד עם זה, מתמודד עם זה, וככה בעצם הוא הוציא מן הכוח אל הפועל את כל הצדיקות שבו. עוד ועוד ועוד. כלומר, זה מבט, אפשר לומר אפילו חיובי על יצר הרע. יש אפילו מקום בגמרא שכתוב שיצר הרע מכוון לשם שמיים. מכוון לשם שמיים. יצר הרע זה האויב הכי גדול שלנו. הוא מכוון לשם שמיים, אולי הכוונה שהוא מכוון לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא מביא אותו לתועלת, לא סתם להעניש אותנו. אדם יכול לשאול, למה שהם מביא לי יצר הרע? איזה מין עונש משונה זה? זה אחד מהכללות שכתובות בתורה, שיש לנו יצר הרע? לא. יצר הרע כתוב במעשה בראשית, נכון? הנה טוב, הנה טוב, וכתוב הנה טוב מאוד, בפסוקים של בריאת העולם. הנה טוב מאוד, אומרים חז"ל, זה יצר הרע. על יצר הרע, הקדוש ברוך הוא לא אמר זה טוב. אמר זה טוב מאוד, כי זה טוב עמוק, זה טוב נסתר. אבל זה הטוב הכי גדול, כי הוא בועט בנו לצמוח. הוא מכריח אותנו להיות יותר טהורים, יותר גיבורים, יותר קדושים. בלי יצר הרע, היינו מתקדמים ככה. אף לפעמים פה וזה. אבל יצר הרע רוצה למוטט אותנו בכל רגע. כתוב, יתרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. יצר הרע זה עצה אלוקית לדאוג שישראל ימשיכו לצמוח. יצר הרע זה תוכנית אלוקית, זה כלי אלוקי לדאוג שאנחנו לא נפסיק לצמוח, שלא נפסיק להשתלם. כי לא למדנו מהרע, אז אנחנו רק רוצים להיפטר ממנו. אנחנו לא מבינים שיצר הרע זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. טוב, זה משפט לא נשמע כל כך טוב. אני חוזר. אבל זה מה שאמר רוצה להגיד. זה חלק חיוני, אפילו חיובי, מועיל ובונה באישיות שלנו. אדם שאין לו יצר רע הוא אדם חסר. יש לו יצר רע, זה אומר שיש לו פוטנציאל עצום לצמיחה. והוא רק צריך להתגבר ליצרה, רק, כן. זה מלאכתנו, זו עבודה גדולה, אבל זה מצמיח אותנו, זה מצמיח, זה מאוד חשוב. יצרה זה לא תקלה, זה לא מפריע, זה לא איזה משהו שהלוואי שלא היה, לא. יצרה זה המקפצה שלנו, הכוח המאתגר, הכוח המכריח אותנו לגדול, כן? מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא בונה, הוא רואה אותנו רק טוב? אני חושב שהקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא ככה את העולם. באמת. הוא יכול לברוא איך שהוא רוצה את העולם. הוא ברא את זה בצורה כזאת. אם הכל היה טוב, אז יכול להיות שבעצם לא, את הטוב הזה לא היינו קונים בזכותנו. אנחנו טובים, אנחנו מוסיפים טוב. אבל זה שיש רע, ואנחנו צריכים בעצם פה להתמודד עם משהו שהוא רוצה למוטט את כל הטוב, אז הטוב הזה, אנחנו קונים אותו יותר, בזכות שלנו. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותנו מושלמים, שלמות. הוא יכול לברוא אותנו שלמות. טובים, טהורים, קדושים, מלאכים. אבל הוא לא ברא אותנו ככה, הוא ברא אותנו אומנם שלמים, אבל בתוך עולם כזה שרוצה למוטט את השלמות שלנו, כל הזמן. את הטוב שבנו, את הטהרה שבנו. למה? לתת לנו את האפשרות לקנות את המדרגה בעצמנו, כן? לקנות את המדרגה בעצמנו זה אומר שאנחנו צריכים להיות בעמדה שאנחנו עלולים לאבד את כל המדרגה שלנו, של הטוב, והתגברנו על הרע, אז אנחנו כאילו אנחנו קנינו את הטוב הזה מכוחי. בסדר? תשאלו, תשאלו שאלות אם הדברים לא מספיק ברורים. שבע יפול צדיק וכאן, נכון, אנחנו לא תמיד מצליחים. אבל פה רוצה להסביר, אבל בשביל מה יש את כל המערכת הזאת של היצרים? למה? זה הרי, זה בסופו של דבר, זה מפיל הרבה אנשים. נכון? אפשר ליפול, אפשר לצמוח. כולנו. שבע יפול צדיק וכאן. זאת אומרת שהוא צדיק. ושבע פעמים הוא נפל. הוא נקרא צדיק. למה הוא נקרא צדיק? כי הוא רוצה להתגבר. טוב, בסדר. אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל להבין עקרונית למה יש יצרה, מה הכוח החיוני שבו, החיובי שבו, מה התועלת שבו, מה המגמה האלוקית בבריאת יצרה, כדי שאנחנו נגדל. וגם כשאדם נופל, אז הוא נופל, וקם, וממשיך. כן? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה לא אומר שכל צדיק צריך לחפש לחטוא, כי יש פסוק שאומר שאין צדיק של החוטא, אלא גם אם מישהו חוטף, גם אם מישהו נופל, אז הוא עדיין צדיק, הוא עדיין יכול להיות צדיק. כן? אנחנו משתדלים, משתדלים. כן? בסדר? אדם שאין... כן.
כשאני מתפללת שלא יהיה לי יצרה, על מה אני צריכה להתכוון?
שנתגבר על יצרה, שנתגבר על יצרה.
לא שכאילו שהשם לא יביא לי את הניסיון
זה כן, אומרים, אל תביאנו די ניסיון. אנחנו לא אומרים, וואי, יצר הרע זה כוח מצמיח. יאה, בואו ניכנס לכל מיני מקומות, נאתגר את עצמנו לכל מיני... לא.
כן משהו שהוא לא בהכרח טוב. כן משהו שהוא רע, וכאילו
תמיד גם רק שנמצא בה... כן, נעמוד, יש לנו ניסיונות, כל הזמן יש לנו ניסיונות.
אפשר להתפלש שזה יהיה בקלות? שנקל להתגבר על היצר? או שזה בעצם לא שווה את זה, אם אני מתגברת בקלות, כי אני לא מתאמצת בעצם.
נכון. מה ש... אנחנו לא מתפללים שלא יהיה לנו יצר, אין תפילה כזאת. אנחנו מתפללים שלא יהיה לנו ניסיון, שיהיה לנו ניסיונות לפעמים קשים מאוד. ואדם אמור לא להכניס את עצמו לניסיונות. אבל גם אם הוא יושב בבית, היצר הוא תפקד, הוא שם. הוא לא צריך להיכנס לתחילה למקומות... מה זה אומר למות ככה? למות כחוטאים.
כן, שהיצר הרע הביא אותו למקומות ממש. זה לא שכאילו בהכרח הסוף הוא שזה עצמי שווה את זה. כאילו כנראה שכן, אבל...
את אומרת מה יהיה איתה?
לא עובד על כולם, כאילו אני קצת מתחמרת לעד, אבל באמת יש אנשים שבסוף גם נבוא.
מה זה הסוף?
כאילו, אחוז, לא כל יצר הרע.
את אומרת, יש אנשים שיצרה הפיל אותם, והם נפטרו ככה בגיל 120 כחוטאים.
זה דוגמה יותר קיצונית, אבל כן, גם שזה לא עצמך, וגם יש אולי בתוכן לבנו שזה כאילו... אבל כאילו, זה סיכון מוקד, אבל יש להביא את זה הרבה, להגיד שנקבל את זה שהוא יעשה את זה.
תראי, אני אגיד לכם, יש ספר שנקרא של הלשם שבו והחלמה. שמעת פעם מהספר הזה? זה ספר שכתב אותו הרב אלישיב, כמו לא הרב אלישיב שנפטר לפני עשור, אלא סבא שלו, בעל הלשם. הוא אומר שכתוב שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כתוב, עמך כולם צדיקים. כולם הולכים להגיע לשלמות שלהם. יש שתי מסלולים. אתה יכול לעשות את זה בעולם הזה? אתה יכול לעשות את זה אחרי שאתה נפטר. עדיף לעשות את זה בעולם הזה, למרות שזה קשה. ומי שלא עשה את זה בעולם הזה, אז יש מסלולו, יש לו השלמות אחר כך. אנחנו צריכים מאוד לדאוג להם. אבל בסוף, על הסוף, מה שציינתם, הסוף, לא צריך לדאוג. כל ישראל יש לו חלק. אמרו ששמה יש שם תנורים חמים בגיהנום, זה לא... זה מפחיד.
אין?
הכל מאוד יפה, אני לא לוקח סיכון, אני נראה לי... אז הוא לא יודע מה, רק הנשמה תהיה עצובה, זה בקטנה, זה... בוא לא ניקח סיכון. כן.
אנחנו מוגיעו הגאולה, זה אמור להיות מטה שגודלים מהטוב.
שאנחנו?
גודלים דרך הטוב.
מה, אין יצר רע בגאולה? יש מחלוקות גם. יש מחלוקות, אם ייבטל יצר רע, לא ייבטל יצר רע. כלומר, יצר רע יתבטל, השאלה מתי.
אבל תוקי, אמרנו לנו את זה, שכאילו, כמו שעכשיו אין לי רצון עד לעשות רצח, אז כאילו, זה יהיה אותו דבר, אבל כאילו,
כלומר, ויהיה יצר רע, אבל הוא יהיה חלש יותר, או לא יהיה יצר רע? כן, זה גם המהר"ל אומר דבר כזה, הוא אומר שבגאולה השלמה אז יצר רע יהיה מינורי, איך לצייר דבר כזה.
זה אומר שהמעלה שלנו תהיה
יותר מוכנית. שמה? זה אומר שלאיפה שהגענו עד אז, אז זהו, שם אנחנו מגיעים. כלומר, נכון. אבל גם בימים, בתקופות הרבה יותר שלמות בעתיד, עם ישראל ימשיכו להתעלות. אבל זה סוג של התעלות אחרת. אנחנו, ההתעלות שאנחנו מכירים היום, זה התעלות כי התגברנו על הרע. כן? מי נהיה הצדיק יותר? מי שמתגבר על הרע. זה הכלים שלנו, זה המשוואה שלנו. אבל זה לא אומר שאחרי שיצר הרע ייעלם, אז אנחנו סטטיים ומשעמם. לא. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל החוסר מנוחה בעולם הבא, התעלות בעולם הבא, זה התעלות אחרת. אנחנו, אין לנו אפילו כלים להבין את זה. אבל בעולם הזה, היצר הרע הוא המקפצה לגדול. בשביל זה הוא בא עליהם. זה לא עונש. נכון? הוא מאתגר, הוא מפיל. הוא מפיל. אנחנו נופלים לפעמים, ויש אנשים שנופלים לגמרי. בסדר, נכון? אז מה?
כן. נשאר באותה רמה. בגלל
שכאילו
פתפתו את ההתגלנות, בגלל
שהגענו כבר למה? מתי? כשהיתר הרע מביאו לנו. אז מה, אז שואלת אם אנחנו נעמוד במקום.
כן, בגלל שכאילו
פתפתנו ש... עיקר ההתעלות של האדם, עיקר המדרגה של האדם, עיקר השלמות של האדם, זה עמלו בעולם הזה להתגבר על יצר. אחרי זה, 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 זה עולמות אחרים, איך יתעלו שם, אחרי זה לא יהיה סטטי, זה לא יהיה בית אבות כזה משעמם שכולם יושבים וזהו. אז זה מדרגה אחרת, מדרגות אחרות שהן כבר לא, זה לא יהיה בידיים שלנו. פה יש לנו בעולם הזה זכות, בידיים שלנו, לקנות מדרגות. איך? להתגבר ליצרה. פשוט מאוד. זה ממש, זה, איך קוראים לזה, זה הזדמנות פז. זה הזמן שלנו לבנות את עצמנו, לבנות את המדרגה שלנו מכוחנו. בתקופות מאוחרות, עתידיות וזה, אז זה כבר לא יהיה. כי הבחירה החופשית היא בעולם הזה. הבחירה החופשית והיכולת של האדם לפעול ולהתעלות בעולם הזה. אחרי זה, יחו מחיל חיל, אבל זה כבר לא יהיה מכוחם. זה כבר לא יהיה מכוחם. הכל יהיה תלוי כמה אנחנו מתרוממים בעולם הזה, וזה ישפיע על מה שנזכה בתקופות אחרות. כן. זה שיש לנו יצר טוב ויצר רע, את אומרת זה רק בעקבות חטא אדם הראשון. כן. ואם לא היה חטא אדם הראשון, אז איפה היינו היום? אז לא הייתה בחירה חופשית ולא היה לנו יצר הרע. אני הולך, כן, זה מה שהגיוני, נכון? אז אין, לא יהיה סחר ועונש, לא יהיה זה, כמו כל העולם הזה, לא, שוב, זה שאלה שיש לה איזה, זו שאלה חשובה מאוד. לו לחטא האדם הראשון, אין לנו יצר הרע כמו שאנחנו מכירים אותו היום. יצר רע ויצר הטוב זה בעצם הבחירה החופשית שלנו. הבחירה החופשית שלנו זה מביא לנו שכר או עונש, כמו כל התורה כולה בעצם היא בנויה על זה שיש יצר רע ויש יצר טוב, יש בחירה חופשית, יש שכר ויש עונש. לו לחטא האדם הראשון, אז אין מקום לבחירה חופשית, אין מקום לשכר ועונש. זה הכל לא שייך בכלל. מה? אז מה זה אומר לא היה בתוכנו? כאילו... הייתה לו בחירה חופשית, שווה בשווה, בין יצר טוב ליצר רע? אחרת הוא לא היה חוטא, גם אחרת הוא גם לא היה מגיע לו עונש. נכון. מה זה חיצוני לו? כאילו, יושב לו על הכתף, כאילו, ולא בתוך הלב? מה... בסדר, מה שאת אומרת, זה כתוב ברמח"ל, שיצר רע היה חיצוני. אני חושב מה שהרמח"ל מסביר שיצר הרע היה חיצוני לו, זה אין ספק שגם לאדם הראשון הייתה בחירה חופשית. והטוב והרע היו באותה מידה. כי אחרת זה לא בחירה חופשית. מי שיש לו רע יותר גדול מטוב, או טוב גדול יותר מרע, זה לא פייר, אי אפשר לדון אותו וגם לא מגיע לו שכר על המצוות. תמיד זה שווה. מה שהרמח"ל מתכוון זה שהרע היה חיצוני לאדם. אני חושב מה שהוא מתכוון זה שהיה ברור לאדם שהוא טוב, ושהרע זה לא הוא. אבל הרע הזה היה בעוצמה בדיוק כמו הטוב שהיה בו. משחטא האדם הראשון, אז זה כבר התערבב. זה כבר התערבב שהאדם בעצמו כבר לא יודע, אני טוב או אני רע? מי אני? כן? לפעמים אדם עושה משהו טוב, מה שמניע אותו זה איזושהי שאיפה רעה. כאילו זה הכל בולבלת. בסדר? זה מה שהיה. אבל בחירה חופשית הייתה. כי אחרי זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לצוות אותו, לא יכול להעניש אותו, לא יכול... בחירה חופשית הייתה. כן? טוב. ברוכות תהיו.